הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הכנסת אורחים בסוכות. בספר השל"ה הקדוש, מסכת סוכה, פרק נר מצווה, מביא את דברי הזוהר בפרשת אמור. כתוב שם, חשוב שהאדם בסוכות ישמח את העניים. למה? בגלל שכשהאושפיזים באים לסוכה, הם יברכו את האדם בתנאי שהוא גם ייתן לעניים. ואם והיה והוא לא נותן לעניים, האושפיזים מדברים רע נגד בעל הסוכה. עוד מביא השל"ה הקדוש דברי שלמה המלך, אל תלחם את לחם רעיים, ואל תתאווה למת עמותיו. כלומר, אל תיקח אוכל מאדם כשהוא מגיש לך את האוכל, אם יש בעיניים שלו הבת רע, שמיד על כעס או על צרות עין. אל תתאווה לאכול מהמטעמים שהוא נותן לך. מצינו רעיון דומה לזה בגמרא מסכת חולין. רבי יצא לפני רבי פנחס בן יאיר ואמר לו, רצונך לסעוד אצלי? אמר לו כן. זרחו פניו של רבי. למה? למה זרחו פניו של רבי? מה מיוחד בכך שיסכים רבי פנחס בן יאיר לאכול אצל רבי? כי רבי פנחס בן יאיר בדרך כלל לא אוכל אצל אנשים שמארחים אותו. לא בגלל שהוא חושש לכשרות המאכלים, אלא בגלל משהו אחר. הרבה אנשים הם עניים. הם רוצים מצד אחד לארח את רבי פנחס בן יאיר. ומצד שני אין להם מספיק אוכל, ולכן הוא לא רוצה לאכול מסעודה שלא מספקת לבעליה. זוהי גם הלכה שמופיעה ברמב״ם, שצריך האדם להיזהר מלאכול מסעודה שלא מספיקה לבעלי הסעודה. אז בזוהר מופיע שחשוב לארח עניים בסוכות. ואם לא, אז גם האושפיזין מדברים רע על בעל הבית, בעל הסוכה. אומר הזוהר, אם האדם לא מזמין אורחים, האושפיזין אומרים כל אחד מהם לשונות לא נעימים על בעל הסוכה. לכן אומר השל"ה הקדוש שיזמין עניים או שישלח להם לביתם שיהיה להם מה לאכול. ולכאורה, מה מיוחד בסוכות? ששם צריך לדאוג לעניים. הרי הרמב״ם בהלכות שביטת יום טוב, פרק ו' כותב כלל לגבי כל המועדים. כשאדם אוכל ושותה חייב להאכיל גם לגר, ליתום, לאלמנה, עם שאר העניים האומללים. ומי שנועל דלתות חצרו ושותה, הוא ובני ביתו, ולא מאכיל ולא משקה לעניים ולמרי נפש, אין שמחת מצווה, אלא זוהי שמחת קריסו. אם כן, כך מצינו בכל המועדים, שצריך האדם לא רק לשמוח לעצמו, אלא לשמח את האחרים. ובכל אופן מצינו חומרה יתירה בסוכות. בגלל האושפיזין, הם לא רוצים להגיע, הם לא רוצים לשהות במחיצת מי שלא מביא עניים לסוכתו או לא דואג לעניים בסוכות. ולמה? דבר נוסף שנרצה להבין. המשנה מסכת סוכה פרק ד' אומרת שבכל יום היו מקיפים את המזבח, היו מקיפים אותו פעם אחת, ואומרים אנא השם הושיענה, אנא השם מצליחנה. רבי יהודה אומר, אני והוא הושיענה, ובהשן הרבה מקיפים את המזבח 7 פעמים. וכשהיו מסיימים, היו משבחים את בורא עולם ואת המזבח. מכבדים את בורא עולם והמזבח. למה היינו כל כך נמצאים סביב המזבח בסוכות? הגמרא מסכת גיטין בדף צדיק אומרת, מי שמגרש את האישה הראשונה שלו, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. אומר המערשו, אין הכוונה רק מזבח מוריד דמעות על איש ואישה שמתגרשים, אלא זהו רק משל. המזבח מוריד דמעות על איש ואישה שמתגרשים, וזה המשל, הנמשל, זה כשעם ישראל, זו האישה, מתרחקים מהקדוש ברוך הוא שזה הבעל. אז מזבח מוריד דמעות. מזבח מוריד דמעות לא רק על הריחוק בין האיש והאישה כשהם מתגרשים, אלא גם על הריחוק בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל. המזבח עם האש יורדת מהשמיים, מהווה מעין עדות לקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל. וכפי טיב ההתדבקות וההתקשרות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כך גם נראית האש שעל המזבח. האש יורדת מהשמיים על המזבח, היא עדות לקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל. בימי בית שני, כשחלק גדול מעם ישראל עזבו את נשותיהם, הם חיו עם נשות נחר, הם פגעו לא רק בקדושה של עם ישראל, אלא גם במזבח, לא ירד האש מהשמיים כמו בבית ראשון. כך כתוב במדרש בראשית רבה פרשה י"ח, כשעם ישראל עלו מהגולה, הלכו הגברים והתחתנו עם נשים עמוניות, היו הנשים, היהודיות בוכות, ומקיפות את המזבח. בנות ישראל הבינו שהגירושין הן פגם, וזהו פגם גם בקדושת המזבח, לכן הם היו מקיפות את המזבח ובוכות. בבית ראשון האש על המזבח, האש הייתה נראית כצורת אריה, בבית שני כצורת כלב, ולמה? בית שני נבנה עידי קורש, בית ראשון עידי שלמה בן דוד, ויש כאן דגש מיוחד. מלכות דוד אין בה שום פגם, ולמרות שיכולנו לחשוב שאולי יש פגם, היות ודוד המלך מגיע מרות המואביה, וישנו אולי חלילה חיסרון בדוד המלך, בכל אופן לא כך הם פני הדברים, אין בעיה בייחוס אצל דוד המלך. לא כמו שאמר דואג האדומי על דוד המלך, שיש בעיה בפגם, בייחוס של דוד המלך. דואג האדומי הוא מארץ אדום. כשברח דוד משאול אל אחי מלך, הכהן בנוב, ניתן לדוד המלך לחם קודש, וגם את חרב גוליית הפלישתי, דואג אלישין על אחי מלך לשאול, והצטווה להרוג את אחי מלך. כי דואג אלישין על אחי מלך. דואג הרג 85 כהנים, ואת נוב יקה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, שור, חמור וסם. במדרש כתוב שדואג קרוי כך כי הוא היה מאדים פני הכל בהלכה. עוד הסבר הוא דואג האדומי. למה? כי הוא אדום, נוקם ונותר בלב. הוא דואג בליבו איך אפשר להיות נוקם ונותר. דואג חי בסך הכל 34 שנה, הוא מת בחצי ימיו, לא בגיל 70, אלא בחצי, פחות מחצי, גם לא 35 שנה. כי רשעים לא יחצו ימיהם, לא מגיעים אל חצי החיים שלהם. הוא היה רגיל בלשון הרע והאכזריות יתרה, מופיע בגמרא סנהדרין ס"ט. אמנם הוא היה חכם גדול בתורה, ובכל זאת איבד את חלקו בעולם הבא, כך מופיע בגמרא חגיגת הדבב. תורתו הייתה מן השפה ולחוץ מופיע בסנהדרין קובב. דואג היה מקנה בדוד המלך והתיר לשאול לתת את ביתו מיכל, מיכל בת שאול, שהיא אשת דוד, לתת אותה למישהו אחר. דואג טען שרות המואביה, שממנה הגיע דוד המלך, ורות המואביה לא ראויים לבוא בקהל. רות המואביה לא הייתה ראויה לבוא בקהל. אבל שמואל הנביא דרש ולימד, מואב לא יבוא בקהל עם השם, אבל מואבית כן. אם כן הייתה טענה של דואג על דוד המלך, שהוא לא ראוי למלכות, הוא לא מיוחס, אבל האש הייתה על המזבח בבית ראשון, הייתה אש כמו אריה. זו האש בדרגה הגבוהה ביותר, לא כמו כלב בבית שני, לומר, ראו לסמל שכן, כן הוא היה ראוי והמזבח, האש שעליו זוהי העדות שיש כאן משהו מעולה ומשובח. ולכן בית המקדש קרוי אריאל, על שם האריה כל. האריה זוהי צורת האש על המזבח בבית הראשון. המזבח שנבנה בזכות ובמעלת דוד המלך ושלמה בנו הוא מזבח ראוי. לעומת זאת הבית השני שנבנה על ידי כורש ומלכות פרס, האש הייתה רבוצה כמו כלב. כך הייתה נראית צורת האש, כי היה חיסרון בבניין בית המקדש השני. איכן בא ידי ביטוי החיסרון? במזבח, האש על המזבח. אם כן, המזבח הוא סמל לביטוי של שלימות או חיסרון בקשר בין עם ישראל ובין בורא עולם. לכן המזבח מוריד דמעות על התנתקות העם מהתורה והמצוות. המזבח מוריד דמעות גם על גירושי איש ואישה. איש ואישה זה אש ואש עם האותיות יוד וקי, שזה חצי משמו של הקדוש ברוך הוא. במערם שיף כתוב, גיטין צדיק, גירושי איש ואישה לפעמים זה סופי ומוחלט, ואין דרך חזרה. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, לעולם הגירושים הם לא מוחלטים. גם בשעת כעסו לא נפרד הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. אולי יהיו איסורים וקשיים לעם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא ועם ישראל לא נפרדים זה מזה לעולם. רמזים רבים יש לכך, אחד מהם, מה שמופיע בספר דברים פרשת ניצבים, ויתשם השם מעל אדמתם באף ובחימה, ובכסף גדול וישליכם אל ארץ אחרת, כיום הזה, האות למד, במילה וישליכם היא גדולה מחברותיה. ולמה? מופיע בגאון מבילנה, ועוד לפני כן, בעבוד רע, בדיני ברכת אירוסים. ישנו פסוק בקהלת, את צפות ואת רקוד. יש הרבה עיתים, את לאהוב, את לסנוע, את לקרב, את לרחק, את צפות, את רקוד. יש הרבה עיתים. כל העיתים נפתחים באות למד, את לפרוץ, את לבנות, את לבכות, את לשחוק. אבל את צפות ואת רקוד נאמרו ללא הלמד בהתחלה. למה? אומר הגאון מבילנה, אומר העבוד רעם. הפסוק בא לרמז מה שמצינו שאמרו חז"ל בכמה מקומות, כמו כתובות י"ז, מגילה ג', מבטלים תלמוד תורה מפני הוצאת המת והכנסת כלם. אם כן, בשני העיתים האלה, אין את האות למד, את צפות, את רקוד, מכיוון שהאות למד באה ומסמלת את הללמוד, למד, ללמוד לימוד תורה. ואת צפות, את רקוד, אין שם למד, מכיוון שאת צפות הוצאת המת, את רקוד, לרקוד כדי לשמח את החתן והכלה, הכנסת כלם, אלה מבטלים את הלמד ללמוד, מבטלים תלמוד תורה, מבטלים תלמוד תורה מפני הוצאת המת והכנסת כלה. אם כן, אפשר לומר שגם בפסוק שמופיע בפרשת ניצבים, ויתשם השם מעל אדמתם באף ובחימה ובקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת, כיום הזה יש כאן תיאור קשה, לא נעים. ובכל אופן, האות למד בוישליכם היא למד גדולה. למה? כדי לרמז שגם בתוך הצרה של וישליכם אל ארץ אחרת, ישנה ההבטחה האלוקית, שלא תשכח עם פי זרעו שהתורה תפרח ותשגשג, ואולי אפילו דווקא בגלויות, תורה שלמדתי באף, היא זו שעמדה לי. אם כן, בגירושים בין בעל ואישה, לא פעם זה יכול להיות לצערנו מוחלט, אבל בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, זה כגירושין, אבל לעולם לא יהיה מוחלט. לפי זה נוכל להבין למה הרמב״ם, בהלכות עולה פרק ז' אומר שבכל יום ויום, היום מקיפים את המזבח בלולביהם. פעם אחת אומרים, אנא השם הושיענא, אנא השם מצליחנא, כך עושים כל יום. וכך עושים כיום, ששמים את תיבת בית הכנסת באמצע בית הכנסת, ומסתובבים סביב התיבה הזכר למה שהיו עושים במקדש. בגמרא, בדף מ"ג, מצינו שנחלקו אם מקיפים עם לולב או עם ערבם. הרמב"ם פסק עם לולב. ומצוות ארבעת המינים באה להראות את האמונה של עם ישראל בניצחון. הניצחון בדין אחרי אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, אנחנו מאמינים שאבינו בוחר בנו ואוהב אותנו ורוצה בנו, ולכן מקיפים דווקא את המזבח. מזבח הוא סמל הקשר בין עם ישראל לאבינו שבשמיים. והזוג שמתגרש, המזבח מוריד דמעות. כשעם ישראל מתנתקים מהקדוש ברוך הוא, המזבח מוריד דמעות. שעם ישראל בשלימותם, על המזבח יש אש בצורת אריה. אם הם בחיסרון, אז יש אש על המזבח רק בצורת כלב. לכן מקיפים את המזבח בסוכות. לכן היו בסוכות דווקא מקיפים את המזבח, כי המזבח הוא סמל הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מקיפים את המזבח עם הלולב, והאמינים שהם המצוות שמסמלות את הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא, שאכן יצאנו זכאים בדין. הם ארבעת המינים מבטאים את האמונה שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לטובה. אם כן, יש לנו עבודה מיוחדת בסוכות שקשורה אל המזבח. המזבח מהווה ציר מרכזי בכל העבודה של סוכות, ובאופן קצת יותר עמוק. רש"י בפירושו לתורה מביא שהאדם נברא מהאדמה. מאיזה אפר נברא האדם, אדם הראשון? מהאפר של מקום המזבח. כתוב בתורה, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. כתוב על המזבח, מזבח אדמה תעשה לי. ובשני הפסוקים האלה המילה אדמה כתובה. למה? נלמד זה על זה. האדם נברא מהאדמה. מאיזו אדמה? מהאדמה, ממקור המזבח. כלומר, עצם בריאת האדם קשורה למזבח. זה לא רק רעיון מוסרי גדול מאוד, זה אפילו מופיע ברמב"ם, הלכות בית הבחירה, ספר ההלכה, בפרק ב', מקום המזבח מרובן ביותר, בו הקריב אדם הראשון קורבן, ומשם נברם. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברם. ואומר המהר"ל, בגור אריה, בספר בראשית, מה משמעות הרעיון? שהאדם נברא ממקום הכפרה שלו. המשמעות היא לומר, שהאדם הוא לא חומר רגיל, כמו שר, החומר של בעלי החיים וגם של אומות העולם. החומר של האדם היהודי הוא חומר שהחומריות שלו היא יכולה להרגיש רוחניות. הבהמה, היא לא רוצה להרגיש רוחניות, טוב לה עם החומריות. אומות העולם לא רוצים להרגיש רוחניות, טוב לה עם החומריות. החומריות של האדם בנויה בצורה כזו שיכול לנקוד את החטאים שלו ולשוב לקדוש ברוך, להרגיש רגשות אשמה וחרטה עם הרצון לתקן ולהגיע לידי כפרה על מעשים לא הגונים, לא ישרים, לא ערכיים. אם כן, לא רק במציאות נברא האדם מהאדמה, ששם היה המזבח, אלא זו אדמה מהותית שמסמלת החומר של האדם שמסוגל לקלוט ולהפנים רוחניות, ואת זה יש רק בעם ישראל. שמחת המזבח בסוכות מגיעה מיד אחרי שמחת יום הכיפורים. אחרי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, יום י' ג' מידות הרחמים של הכפרה. והאדם נברא עם קום כפרתו, לכן בחג הסוכות הוא המשך ליום כיפור. שמחים על היכולת להגיע למחילה ולכפרה, וכמו שהיו אומרים בשמחת בית השואבה, בדף נון ג' במסכת סוכה. אילו ואילו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחל לו. מחילת החטא ביום הכיפורים. לכאורה אפשר שאומות העולם, או השר הרוחני של אומות העולם בשמיים, יקטרג ויאמר, מה נשתנו? אלו מאלו. למה יש לעם ישראל כפרה, ולאומות העולם אין כפרה? והתשובה היא, שאצל עם ישראל ישנה נטייה טבעית לרוחניות. עד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה שלהם למעשה. אם היהודי חשב לעשות מעשה טוב, ובסוף הוא נאנס, הוא לא הצליח. הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. את המעלה הזו יש בעם ישראל. למה? כי בטבע וביסוד שלהם הם רוחניים. אומר הגאון רב שלמה קלוגר, על בסיס דברי המדרש אומר, ישראל ואומות העולם נכנסים לדין מתי? בראש השנה. וישראל יוצאים בלולביהם בידיהם. מה הכתרוג של אומות העולם? אומר הגאון רב שלמה קלוגר, כל ראש השנה הקדוש ברוך הוא מחדש בוחר בעם ישראל, ואומות העולם הזה מתלוננים. וכמו שבתחילת הבריאה יצב גבולות עמים, יצר הקדוש ברוך הוא עמים רבים, ובכל אופן בחר בעם ישראל, יעקב חבל נחלתו. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. אם כן, לפי זה אין רק דין מה יהיה עם כל אדם, עם כל אחד ואחד, אלא יש כאן שאלה מהותית. האם להמשיך ולבחור בעם ישראל? ארבעת המינים הם הסימן שאנו בטוחים בחיבת הקדוש ברוך הוא אלינו ששוב בחר בנו. לכן מסתובבים עם ארבעת המינים סביב המזבח. לומר, אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא, והמזבח הוא עדות לכך, שגם אם אנחנו לא ראויים לגמרי, אבל כמו שהקדוש ברוך הוא מחל, בזמנו בדור המדבר על העגל, ביום הכיפורים זה נעשה. הוא מוחל גם לנו ועדיין בוחר בנו. שהרי האדם נברא עם מקום הכפרה שלו, והמעלה הזו שייכת איכן? בעם ישראל. האדם נברא ממקום כפרתו. לכן אפשר להבין מדוע בחג הסוכות ישנה שמחה שהיא קשורה אל המזבח, אל הכפרה. לפי זה אפשר להבין גם מדוע בחג הסוכות חשוב כל כך להזמין עניים, ומצד שני זה חמור אם לא מזמינים עניים, עד כדי כך שהזוהר אומר שהאושפזין מדברים רע על מי שלא מזמין עניים או לפחות לא עוזר להם. בספר ים דרך מביא רעיון נהדר. בגלל שבאבונותינו חרב בית המקדש, ומקום עיקרי בסוכות היה המזבח. כיום אין לנו מזבח, אז אמרו רבותינו בגמרא ברכות בדף נוני, בזמן המקדש קיים, המזבח מחפר על עם ישראל. כיום שאין מזבח, אז שולחנו של אדם מחפר עליו. לכן, בזמן הסוכות שאין לנו מזבח, אנחנו מכניסים אורחים, וכך יתקיים בנו שולחנו של אדם מחפר עליו. ועוד, כשאדם מכניס אורחים, הוא מחזק את האמונה שלו, שלמרות שהוא נותן, הוא לא מפסיד. הוא נותן צדקה, הוא עושה צדקה, הוא לא עושה חסד, הוא עושה צדקה. צדקה מלשון צדק, זה הצדק מעיקר הדין שכך צריך להיות, שהוא מאמין שהוא קיבל בשביל לתת. האמונה הזו היא בבסיס החסד של האדם, שיש כאן צדק בעולם, לא טובה. כדי שיוכל האדם להפנים את החסד הזה, הוא חי איכן בסוכה, שזוהי דירת הרי שמזכירה לאדם, שאין לאדם לצבור נכסים למען עצמו, אלא גם למען עצמו וגם כדי להיות פקיד נאמן וישר של בורא עולם בעולם הזה. ובעומק יותר נוכל להסביר את זה על פי מה שכתוב בירושלמי מסכת יבמות. על הפסוק בתהילים, סקוטה לראשי ביום נשק. ביום שהקיץ נושק את החורף. כלומר, כשהקיץ יוצא והחורף בא, אז יחסה האדם את ראשו בגלל החום של השמש. סקוטה לראשי ביום נשק. ממשיך הירושלמי ואומר, מה זה סקוטה ביום נשק? ביום בו שני העולמות נושקים זה לזה. העולם הזה יוצא והעולם הבא נכנע. אם כן, הירושלמי מפרר שני פירושים מה הכוונה ביום נשק. פירוש אחד, זמן זה הוא זמן קיץ, והוא משיק אל זמן החורף, הזמנים נושקים זה לזה. פירוש שני, שהעולם הזה יוצא ועולם הבא, הכוונה היא, לגוג ומגוג, העולם הבא נכנס. עולם הזה יוצא, עולם הבא נכנס, מגיע גוג ומגוג, כך מופיע ברדק. סקוטה לראשי ביום נשק, ביום שיבואו עליי, בכלי נשק, ברומח ובחצים ובכלי מלחמם. היום טוב של סוכות, הוא סיום הקיץ ותחילת החורף. זה הפירוש הראשון. לפי הפירוש השני, מפתירים בסוכות בנושא, מלחמת גוג ומגוג. אם כן, מה הקשר בין סקוטה לראשי ביום נשק וחג הסוכות? מהי משמעות הנשיקה ואיך זה מתחבר לסוכות? הגמרא מסכת בהתרא, דף עין דלת אומרת, יש מקום ששם מתחברים הארץ והשמיים, נשקי ערה ורקיע, השמיים וארץ נושקים, ומה הרעיון בזה? בדרך כלל החלוקה היא השמיים משמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אבל המדרש תנחומה אומר, ממתן תורה יש חיבור בין חומר לרוח, ומטרת התורה לקדש את עולם החומר ולהפוך אותו לכלי ניצול למען כבוד שמו. כך מופיע רבות בכתבי החסידות. כך מביא המשך חוכמה פרשת יתרו, מאז מתן תורה כל אדם יכול להפוך את עצמו למדור לשכינה. הראשון שעשה את החיבור בין השמיים והארץ היה אברהם אבינו, כמו שכתוב בפרשת חיי שרה על הפסוק, השם אלוקי השמיים אשר לקחני בית אבי. הוא לא אמר אלוקי הארץ, אלא אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי. למה לא אלוקי הארץ? כי לא היו מכירים אותו בארץ. אבל אברהם לקח אחריות ודאג שהקדוש ברוך הוא יהיה לא רק אלוקי השמיים אלא גם אלוקי הארץ. אברהם אבינו פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה חיבור בין שמיים לארץ. את הנפש אשר עשו בחרן כתוב עליו, שיכניס את האנשים תחת כנפי השכינם. כך נוכל להבין את המדרש שאומר בבראשית רבה פרשת וירא. אברהם אבינו אומר לאורחים משלו, ישענו תחת העץ, והוא זוכה למצווה, מצוות סוכה בדורות הבאים. אם כן, מצוות סוכה ניתנה בזכות מעשה הכנסת האורחים של אברהם אבינו. מה עומק הדברים? מה הייתה מהות הכנסת האורחים של אברהם אבינו? הוא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. והייתה אשל, אכילה, שתייה, לינה בבאר שבע, והיקרא שם בשם השם כל עולם, אומר רש"י, על ידי אותה אכילה, היה מפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא. אחרי האכילה היו מברכים למי שאמר והיה העולם. הוא לימד אמונה. אם כן, סוכות ניתן בזכות אברהם אבינו. המהות של סוכות זה, סקות על הראשי ביום נשק, הסוכה של אברהם אבינו היא גורמת להשקה, חיבור בין עולם הרוח לעולם החומר, בין בורא עולם לבני האדם. הם אוכלים ושותים שזה ענייני עולם הזה, והם מברכים למי שאמר והיה עולם על האכילה שלהם. אם כן, זה הפירוש הראשון, הקשר של סוכות לאברהם אבינו. ומתי זה? מתי שיוצאים מהקיץ ונכנסים לחורף, שזה זמן מלחמת גוג ומגוג. כמו שכתוב, סקוטה לראשי ביום נשק, מרמז למלחמת גוג ומגוג. הטור אומר שהמלחמה תהיה בסוכות, ואז זה יהיה הבירור האחרון של עם ישראל. לעתיד לבוא בתקופה הזו יבואו אומות העולם, ויבקשו שכר מהקדוש ברוך הוא. יאמר להם הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, והם מתעקשים, והוא אומר להם, מצווה אתן לכם, מצוות סוכה. והוא נותן להם את המצווה, מצוות סוכה, והוא מוציא חמה מן ארתיקם, כמו חודש תמוז. והם לא יוצאים מהסוכה, אלא מבעטים בסוכה, מתוסכלים, מאוכזבים. למה הם לא מצליחים לקיים את המצווה? למה זה לא מתאים להם? עם ישראל, כאשר הם יוצאים מהסוכה, כי הם לא יכולים לקיים את המצווה, הם עושים חשבון נפש. זה כמו עבד שרבו לקח לו את בקבוק המים וזרק לו את זה על פניו. עושים חשבון נפש, מדוע הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו? הרי הכל משמיים, ואתה צדיק על כל מה שבא עלינו. אם כן, ישנה סיבה מדוע לא זכינו לקיים את המצווה. אבל אומות העולם בועטים בסוכה, מכיוון שהם מוכנים לקבל שכר, אבל לא מוכנים למחויבות, עמל ויגיעה. אם כן, הבירור בין ישראל לעמים יהיה בסוכות, מצוות סוכה, וזה מתי? בזמן העתיד, גוג ומגוג. ומדוע מצוות סוכה היא המברר מי ראוי להיות עם השם ומי לא? כי כמו שראינו את מהות הסוכה מאברהם אבינו, סוכתו היא הסמל למטרת בריאת העולם, מזוג בין החומר ובין הרוח, ולכן סקות לראשי ביום נשק. הסוכה היא ההשקה בין עולם החומר לבין עולם הרוח. בסוכות הופכים את העולם הזה לדירת ארעי, ולכן חשוב להכניס אורחים, כי בכך מראה האדם שלא רק דירתו היא דירת ארעי, אלא גם נכסיו. לא רק הנדלן, אלא גם המטלטלין, ובכך הוא מראה את אמונתו בבורא עולם. הסוכה, המזבח והאורחים. היו ברוכים.